בוקר טוב, ושהתאוששנו מיום העצמאות. אנחנו בעניין ספק והסתברות, ודיברתי קצת, זאת אומרת עד עכשיו דיברתי קצת על הצבת האפשרויות שביניהן אני מסתפק, חוק הסתירה, חוק השלישי הנמנע, מה שאומר שברגע שיש בפנינו כמה אפשרויות, אנחנו צריכים לפתח כלים כדי לטפל במצב כזה. זאת אומרת, להחליט איזו אפשרות נכונה או עם איזו אפשרות ללכת. דיברתי על שני סוגי שיקולים, סבירות מול הסתברות, וראינו שגם בשביל להחליט שיש מצב של ספק, אז צריך להחליט שיש לנו ספק, וזה עצם קיומן של כמה אפשרויות לא בהכרח אומר שאנחנו בספק. זה עוד אני אדבר גם הלאה. אמרתי, דיברתי על ההבדל בין ספק נגטיבי ופוזיטיבי, כן? תחשבו על קובייה שאני יודע שהיא הוגנת, ואני שואל את עצמי מה הסיכוי שהיא תיפול על 2, אז הסיכוי הוא שישית. עכשיו, לעומת זאת, אם יש לי קובייה שאין לי שום נתון לגביה, אני לא יודע מה המבנה שלה, איך בדיוק היא בנויה, עד כמה היא הוגנת אם בכלל, ואני צריך בכל זאת להמר, אני מניח שעדיין אנחנו נאמר על שישית, סיכוי שישית שהיא תיפול על 2. מה ההבדל בין שני הדברים? המקרה הראשון זה הסתברות שמבוססת על מידע. זאת אומרת, יש לי מידע שהסיכוי לכל הפאות של הקובייה הוא שווה. המקרה השני זה הסתברות שמבוססת על חוסר מידע. אתה לא יודע כלום, וכיוון שכך, אני מניח שכל האפשרויות שוות, כי אין לי שום מידע אחר. זה, שני הדברים האלה נקראים הסתברות, אבל יש להם משמעויות שונות, אפילו בהלכה. הזכרתי שבדיני אשם תלוי, כן, מי שעבר על איסור שזדונו קראת ושגגתו חטאת, אם הוא עבר עליו בספק, אז הוא מביא אשם תלוי. אבל להלכה אנחנו פוסקים, שאתה מביא אשם תלוי רק על ספק של חתיכה משתי חתיכות, ולא על ספק של חתיכה אחת. מה זאת אומרת? חתיכה משתי חתיכות, יש לך שתי חתיכות, אחת חלב, אחת שומן. אכלת אחת מהן, ואתה לא יודע אם אכלת את של החלב, שזה האיסור. אז זה נקרא ספק דאיק באיסור, ספק של חתיכה משתי חתיכות. לעומת זאת, אם יש לפניך חתיכה אחת, אתה לא יודע אם היא חלב או שומן, ואכלת אותה. זה נקרא ספק של חתיכה אחת. מה ההבדל ביניהם? במקרה הראשון יש לי סיבה להסתפק, יש לי מידע פוזיטיבי. חתיכה אחת היא חלב, חתיכה אחת היא שומן, אני רק לא יודע איזו משתיהן אכלתי. במקרה השני, הספק נובע מהיעדר מידע. כיוון שאני לא יודע כלום, אז החתיכה הזאת יכולה להיות חלב ויכולה להיות שומן. אז לכן אני גם כן בספק, אז זה 50-50 בעצם, למרות שהראשון זה 50-50 שמבוסס על מידע, והשני זה 50-50 שמבוסס על היעדר מידע. וגם בהלכה אנחנו רואים שיש התייחסות שונה לשני המקרים האלה. כן, במקרה הראשון יש לך איזשהו שיקול חיובי שעומד בבסיס החשש שעברת עבירה. במקרה השני יש לך חשש שעברת עבירה, אבל אין לך סיבה פוזיטיבית להסתפק. דיברתי על הרב קוק בעין היה, כן, שאומרים לחכם אחד שאימך אשתי ואתה בני, כן, שאתה ממזר, באתי על אימא שלך ואתה ממזר, שהוא לא, בכלל לא תורח להסתפק. בשביל להסתפק צריך סיבה. אז במקרה של אשם תלוי, אנחנו רואים, לפעמים אתה מסתפק בלי סיבה פוזיטיבית, אבל עדיין המצב הוא מוגדר מצב של ספק, ובכל זאת, כשאין סיבה, הספק הוא ספק חלש יותר. הוא לפחות לא מביא אותך לחיוב אשם תלוי. במונחי סיכויים או הסתברויות, קשה לנסח את העדיפות הזאת. כי גם הספק של חתיכה משתי חתיכות הוא 50-50, וגם הספק של חתיכה אחת הוא 50-50. זאת אומרת, אם הייתי צריך למשקל את שני הצדדים זה מול זה, אני חושב שבשני המקרים הייתי ממשקל אותם בשווה. ולכן העדיפות של האחד על השני היא לא עדיפות סטטיסטית, אלא עדיפות אחרת כלשהי. אולי בהמשך אני עוד אגע בעניין הזה. עכשיו, אני רוצה להעיר עוד הערה. הזכרתי קודם שהעובדה שיש כמה אפשרויות לא אומרת שאני בספק. זאת אומרת, יכול להיות שיש כמה אפשרויות, אבל אני לא בספק. בשביל להסתפק צריך סיבה. כן, אני אזכיר שוב את המקרה של הגמרא בשבת בדף ל', מה שהבאתי עכשיו מעניה, כן? שיש שתי אפשרויות, אולי אני ממזר, אולי אני לא ממזר. שתי האפשרויות האלה קיימות, יש ממזרים בעולם. ועדיין, אם אין לי סיבה, אני לא מסתפק. זאת אומרת, קיומן של כמה אפשרויות כשלעצמו, עוד לא אומר שאנחנו במצב של ספק. מצב של ספק צריך להתלוות לו גם איזשהו חשש שכל אחת מהאפשרויות יכולה אכן להיות הנכונה. זאת אומרת, יכולה להיות זאת שהתממשה אצלנו בפועל. ולכן הקיומן של האפשרויות השונות לא אומר אוטומטית שמדובר פה במצב של ספק. בהקשר הזה יש סוגיה פילוסופית וגם הלכתית מעניינת. בפילוסופיה מדברים על peer disagreement. peer disagreement זה הכוונה, זה מחלוקת עמיתים, עמיתים בעין, כן? יש שני מומחים שחולקים ביניהם, ואני נגיד מסתכל על זה מהצד. עכשיו, אני שואל את עצמי, מי צודק? אני לא יודע, הם המומחים, אחד אומר כך, אחד אומר ההפך, אני לא מבין בזה, אני בספק. נכון? זאת אומרת, סביר שמצב כזה יהיה מצב של ספק. גם בהלכה, הדבר הזה נקרא ספיקא דרבבתא. ספיקא דרבבתא, הכוונה להבדיל ממצבי ספק אחרים, זה ספק שיסודו בזה שיש מחלוקת בין החכמים, בין רבותינו. הרשב"א אומר כך והרמב"ם אומר כך. כיוון שאני קטונתי, הם שני חכמים גדולים, אז מבחינתי זה נקרא מצב של ספק. יש פה מחלוקת בין מומחים, מהי האמת. הבעיה מתחדדת, כשאני שואל את עצמי לא מה אמור לעשות הדיוט שמסתכל מהצד, אלא אחד הצדדים החולקים בעצמו, לכאורה אמור לעשות את השיקול הזה, ולהגיד, תשמע, הרי השני לא פחות מומחה ממני ולא פחות חכם ממני, ואם הוא חושב אחרת, אז מי אמר שאני צודק? איך בכלל אני יכול להחזיק בעמדתי? לא מישהו שמסתכל מהצד על המחלוקת הזאת, ושואל את עצמו, מי צודק, או מהי האמת מבחינתי. אני עכשיו מדבר על החולקים עצמם. ואת החולקים עצמם בעצם אמורים לחשוש גם הם, ולא להחזיק בדעתם בעצמם. עכשיו אתם מבינים שלכאורה זה מעגלי. כן, זאת אומרת, כל אחד אולי זה מה שהתכוונת, שובל, אני לא יודע, כל אחד מהצדדים חושב על עצמו, רגע, אבל השני חושב אחרת, אז גם אני לא יכול להחזיק בעמדתי. אבל אם גם השני יחשוב ככה, שניהם לא מחזיקים בעמדתם, אז ממילא אני לא צריך לחשוש, כי הוא לא מחזיק בעמדתו. אז לכן, למה שאני אסתפק? טוב, כמובן שזה לא, זה לא נכון. העובדה שהוא מגיע לולי השיקול הזה, הוא מגיע למסקנה X, זה עצמו מבחינתי מעורר את הספק, שמה כשאני חושב וואי אני לא צודק. לא משנה שאחרי שהוא יעשה את השיקול הזה, גם הוא יגיד רגע רגע אני לא בטוח ש-X, וגם אני אגיד לא בטוח ש-Y. כל עוד לפני שעשיתי את השיקול הזה, אנשים בעלי מומחיות שווה וחוכמה שווה, אינטליגנציה שווה, מגיעים למסקנות הפוכות, זה בעצם אמור לעורר סימן שאלה אצל כל אחד מהם, מי אמר שבכלל אני צודק, כן, הרבה פעמים מביאים את זה בהקשר לאו דווקא של מומחים, אלא שואלים בן אדם דתי, בן אדם, כן, יהודי דתי. אתה נולדת בבית כזה וכזה, אתה לא יותר חכם מאחרים, אתה לא יותר ישר מאחרים, הרבה מאוד אחרים לא מאמינים באלוקים, או לא מחויבים לתורה ומצוות. על בסיס מה אתה חושב שאתה צודק? כן? זאת שאלה שכבר מאוד נפוצה לא רק בחוגים פילוסופיים. אני חושב שאת השאלה הזאת שומעים בשטח כל הזמן. אני ודאי נתקלתי בהרבה מאוד פעמים, וזה בעצם שיקוף של אותה בעיה, של peer disagreement, רק במקרה הזה זה לאו דווקא מומחיות, אלא שני אנשים במעמד שווה, או שתי קבוצות, נראות על פניהן במעמד שווה, ומגיעות למסקנות הפוכות. אז השאלה היא האם חברי אחת הקבוצות בעצמם, לא רק אנשים שמסתכלים מהצד, לא אמורים לשאול את עצמם, רגע, למה עדיף מה שאני חושב על פני משהו שמישהו אחר חושב? זאת בעצם בעיית ה-peer disagreement. עכשיו, אולי אני אעיר פה עוד הערה, זה כבר באמת קצת סוגריים, אבל עדיין אני חושב שזה משמעותי פה. משום מה, התהייה הזאת תמיד עולה ביחס לאמונה דתית, בעיקר עולה ביחס לאמונה דתית. למה התהייה הזאת לא עולה ביחס לתפיסה חילונית? גם החילוני, אתה יכול לשאול אותו, מי אמר שאתה צודק? הרי אתה נולדת לבית חילוני, אני נולדתי לבית אחר ואני חושב אחרת ממך. למה אתה לא אמור להטיל ספק בעמדה שלך, ורק אני אמור להטיל ספק בעמדה שלי? בניסוח אחר, הרבה פעמים מישהו יהפוך את התהייה הזאת בעצמה לקושייה על שני הצדדים, והוא יגיד בעצם, תראו, אין טעם להתייחס לעמדות של אנשים בהקשר הזה, כי אנחנו רואים שהעמדות האלה הם בסך הכל תוצרים של בית הגידול. אז בן אדם שגדל בבית גידול דתי יהיה דתי, עוד פעם לא תמיד, אבל יש קורלציה גבוהה, ובן אדם שגדל בבית גידול חילוני יהיה חילוני. אז בעצם לא זה דתי ולא זה חילוני, הם בסך הכל תבנית נוף מולדתם. הם בסך הכל תוצאה של בית הגידול שלהם. ולכן זה כבר הופך להיות ממש איזה ערעור פוסט מודרני, כן? אז זה אמירה של, אז מה הטעם בכלל להתעסק בוויכוחים ובטיעונים ובגיבוש עמדות וכולי, שאנחנו בעצם יודעים שכל הסיפור הזה הוא משחק מכור. אנחנו חושבים לעצמנו שאנחנו מגבשים עמדות, אבל בעצם אנחנו תולדה של נוף מולדתנו. זה כבר כמובן ללכת צעד אחד הלאה. זאת אומרת, הערעורים של peer disagreement בעצם אומרים, יש טעם להתייחס לטיעונים, ואפשר לנסות להגיע למסקנות, אבל יש גם טיעונים נגדיים. אז אתה צריך גם להתחשב בהם לפני שאתה מגיע למסקנה. הערעור הזה כבר אומר צעד אחד הלאה. אם אתה רואה שאנשים שונים מגיעים למסקנות שונות, אז כנראה שבכלל אין טעם להתעסק עם טיעונים. אין לי את היכולת לגבש עמדה או להגיע למסקנה, כי גם אם אני אגיע, היא עובדה שהוא מגיע למסקנה הפוכה, ולכן אין טעם בכלל להתעסק עם זה. לא שכדאי להקשיב לו ולשקול גם את הטיעונים שלו, לפני שאני מגבש את העמדה שלי, אלא אין טעם בכלל בכל הסיפור. וכאן מגיעים כבר לאיזשהו סוג של ספקנות, או פלורליזם, כן, פוסט-מודרני, או משהו כזה. אז הטענה הזאת של ה-peer disagreement באמת מעוררת שאלה גם בשני גווניה, גם בגוון המתון שאומר רגע, אבל הוא הגיע למסקנה אחרת, וגם בגוון הקיצוני יותר שאומר עזוב, אין טעם בכלל לכל הדיון, כי כל אחד בין כה וכה מגיע למסקנות מוטות, כן, למסקנות שמוכתבות לו על ידי הסביבה שלו, הנסיבות שבהן הוא חי ופועל וכו'. אז פה באמת אני חושב שיש פה קצת קצת בלבול מושגי, נדמה לי, בשאלה הזאת. קודם כל זאת שאלה נכבדה. זאת שאלה נכבדה ואני לא מזלזל בה בכלל. אבל אחרי שאני מגיע לתובנה הזאת, שעובדה שמישהו אחר מגיע למסקנות אחרות, מה שהדבר הזה אמור לגרום לי, זה לא להרים ידיים ולהגיד, אוקיי, אז אין טעם להתעסק עם זה ואין טעם לתת אמון בשום מסקנה שאני מגיע אליה. אלא המסקנה היא שאני צריך להקשיב טוב טוב גם לטיעונים ולזווית הראייה של הצד השני, לפני שאני מגבש את העמדה שלי. אבל אחרי שאני אשמע את הטיעונים שלו ואת ה, את ה, את ה, את נקודת המבט שלו, ואני אקח גם אותם בחשבון, עכשיו אני אגיע למסקנה למסקנה שלי, ועכשיו אני כבר כן יכול להחזיק בה, כי חשבתי גם על הטיעונים שלו. אז יבוא הספקן, כן, הפילוסופי, ויגיד, רגע, רגע, אבל גם הוא עשה אותו דבר, הוא הקשיב טוב לטיעונים שלך, והגיע בכל זאת למסקנה אחרת. אז אני אענה לו, לא נכון. הוא לא הקשיב לטיעונים שלי. כי ברוב המקרים, אנשים לא באמת מקשיבים לטיעונים של האנשים האחרים, מה זה לא מקשיבים? יכול להיות שהם מתאים אוזן בנימוס, אבל השאלה אם הם באמת מתחשבים בהם, חושבים עליהם, שוקלים אותם ולוקחים אותם בחשבון כשהם מגבשים עמדה. ברוב המקרים זה לא נכון.
אבל זה בלתי אפשרי הרב.
מה זאת אומרת
בלתי אפשרי? בלתי אפשרי באמת להיכנס לנקודת מבט של האחר.
בלתי אפשרי אולי לגמרי, אבל אתה יכול לנסות עד כמה שאתה יכול.
אבל העובדה היא שהוא...
עדיף מי שניסה על פני מי שלא ניסה. מי
נכון,
שניסה אבל... ודאי נמצא במצב טוב יותר. עכשיו ברור, אני אף פעם לא חושב שאני צודק בוודאות. בטוח שהאמת היא איתי. להגיד את זה זה סתם שחצנות לא רצינית. אבל אני כן רוצה לטעון שאם הגעתי למסקנה כלשהי, אז מבחינתי זאת האמת, אלא אם כן יוכח לי אחרת. לא בוודאות, אבל אני עדיין חושב שזה נכון. מותר לי או זכותי או לגיטימי לחשוב שהדבר הזה נכון, ואני לא חייב להישאר במצב מסופק רק בגלל שמישהו אחר חושב אחרת. והסיבה העיקרית לזה בעיניי זה שבאמת ברוב מוחלט של המקרים אני יכול, אם אני באמת שקלתי את הנימוקים של הצד השני, אני יכול די בוודאות לדעת שהוא לא עשה את זה. אני אגיד יותר מזה, במקרים לא מעטים, מתוך המקרים המעטים האלה, שראיתי אנשים שכן שקלו ברצינות והתייחסו ברצינות גם לטיעונים של הצד השני, אני חושב שבהרבה מאוד מהמקרים הם פתאום מגיעים להסכמה, לתמימות דעים. והרבה פעמים הוויכוח נשאר, או המחלוקת נשארת, אצל אנשים שלא באמת מקשיבים לטיעונים של הצד השני. אגב, הרבה פעמים האמת היא אמת שמורכבת משני הצדדים. אתה רואה שבנסיבות מסוימות זה כך, בנסיבות אחרות זה ככה, אתה מקבל איזושהי תמונה מורכבת יותר, אבל התמונה המורכבת הזאת תהיה מוסכמת על שנינו. כל אחד מאיתנו יתמקד באספקט אחד של התמונה, אבל בעצם אנחנו מגיעים להסכמה, רק ההסכמה היא הסכמה מורכבת, כן? תחשבו על הגמרא בגיטין, שהגמרא מדברת על פילגש בגבעה שם, כן, רבי אביתר פוגש את אליהו הנביא, הוא ורבי יונתן נדבחו על פילגש בגבעה, האם הוא זבוב מצא לה או נימה מצא לה, ואז אליהו הנביא אומר לו בשם הקדוש ברוך הוא, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. מה זאת אומרת? אתה אמרת שהוא מצא לה זבוב, והוא אמר שמצא לה נימה. מה התברר בסוף? שהוא מצא לה גם זבוב וגם נימה. זאת אומרת, יש אמת אחת. כל אחד מכם תפס פן שהוא פן אמיתי. תקשיב טוב למה שהשני אומר, ואתה תראה שיכול להיות שאתם בעצם תגיעו למסקנה, להסכמה, סליחה. אתם תגיעו להסכמה, רק שההסכמה לפעמים, או במקרים אפילו רבים, תהיה הסכמה מורכבת. אתם תראו שהתמונה יש לה את שתי הזוויות, כל אחד מכם עלה באופן נכון על אחת מן הזוויות, אבל האמת היא האמת כולה, כן? תחשבו על כל ויכוח שיש בעולם שלנו. כמעט כל ויכוח שיש בעולם שלנו זה ככה. ואנחנו מתבצרים כל אחד בצד שלו, ומגיעים למסקנה שהמחלוקת היא תאומית, וכל הסיפור אין שום מחלוקת תאומית, ברוב המקרים לדעתי אין בכלל מחלוקת. יש רק אי הקשבה. זה הכל. תשיבו על המחלוקת על הרפורמה המשפטית, מחלוקת על עסקת החטופים, על מה שאתם רוצים. כל המחלוקות ביקום, לא כל המחלוקות ביקום, אבל רוב המחלוקות שאתם מכירים, הן מחלוקות שאם תקשיבו טוב טוב לטיעונים של שני הצדדים, ותהיו מוכנים באמת להקשיב להם. ולשקול אותם, אתם תגלו שאין אין, אין, אין מחלוקת. כמעט ואין מחלוקת. בסופו של דבר, התמונה היא מורכבת, יש שיקולים לכאן ושיקולים לכאן. טוב, אפשר לנסות להעריך איזה שיקולים יותר חזקים ואיזה פחות, או האם אנחנו במצב כזה שבו יש להעדיף את השיקולים האלה, או את השיקולים האלה, אבל אף צד לא מדבר שטויות. זאת אומרת, יש פה טיעונים טובים לשני הצדדים, כופנון טעמים לתאר את השרץ, כופנון טעמים לטמא את השרץ, אבל בסוף בסוף כל 300 הטעמים הם נכונים. ולכן אני לא כל כך מתרגש מטענת ה-peer disagreement שנתפסת על ידי אנשים כאיזושהי שאלה שאין לה מענה. אני ממש לא מסכים לזה. אני גם חושב, אגב, כתוצאה מזה שבחלק הארי של המחלוקות בפילוסופיה הם בכלל במחלוקות. וזה בין פילוסופים שלכאורה מיומנים יותר בחשיבה. שתבדקו טוב טוב את הצדדים במחלוקת ואת הטיעונים שלהם, אתם תגלו שהם בסך הכל מדברים על אספקטים שונים של הסוגיה. וכל אחד מהם בעצם מסכים לשני. אבל הם מדברים על אספקטים שונים של הסוגיה, ממש כמו זבוב ונימה, בדוגמה
הרב.
כן?
הרב, איך שאני מבין, הרב לא מדבר על מחלוקות עובדתיות, נכון? זה שם ברור שיש כנראה אמת אחת.
כן, זה מחלוקות פשוטות.
לא במחלוקות ערכיות, עכשיו מחלוקות ערכיות.
אבל אפילו מחלוקות עובדתיות דרך אגב, שאתה תשמע את הטענות של צד אחד ואת הטענות של צד שני, אתה תגלה שלגבי, גם לגבי האמת העובדתית, שהיא ודאי רק אחת, עדיין השיקולים, מהי אותה אמת, כל עוד אנחנו לא יודעים את זה באופן בלתי אמצעי, השיקולים, יש שיקולים לפה ושיקולים לשם. אנחנו לא יודעים בוודאות מהי.
אבל אני אומר, אם אנחנו מדברים בעיקר הבעייתיות פה זה על מחלוקות ערכיות, ואיך שאני חושב שזה ממילא גם רגשיות בעצם, אז אם באמת היינו מצליחים, האם היינו באמת מצליחים קצת להרגיש את הצד השני, להיכנס לראש שלו לסרט כזה, כאילו היינו משקיעים בזה מאמץ ונכנסים לראש שלו. אז באמת היינו חושבים את מה שהוא חושב, יכולנו לגמרי להזדהות עם מה שהוא חושב, עם העמדה שלו, ברור.
חוץ מהלגמרי אני מסכים, אבל זה ויכוח ישן שלנו. זה לא לגמרי. אני נכון, הייתי מבין יותר טוב איך שהוא רואה את הייתי. לא אומר שהייתי הוא, אבל זה אני לא מסכים. זאת אומרת, אני חושב שיש עוד משהו אצלי, חוץ מה שרק נקודת המבט, או ההנחות היסוד וכדומה. טוב, אבל זה...
וזה מתאים לרמב״ם, נדמה לי שהרמב״ם אומר שבעצם המחלוקות נובעות מחוסר ידיעה, אם אנשים ידעו עד הסוף ילמדו, אז לא יהיה מחלוקות, המחלוקות ילכו ויצטמצמו.
לא, זה נכון, השאלה אבל איך יש לנו את היכולת להגיע לידיעה הזאת? אין לנו הרבה פעמים את היכולת, אז כדאי להקשיב למישהו אחר, לשמוע את הטיעונים שלו, לשמוע את הטיעונים שלי, לנסות לגבש עמדה, וגם בסוף אני עוד לא בטוח שאני בכיוון הנכון, אבל לפחות אני יכול לסמוך על זה, לשיטתי. זה שמישהו אחר חולק עליי, לא מרשים אותי. ויכול להיות איש מאוד חכם, אני לא מזלזל. אבל להפך, הרבה פעמים אנשים חכמים, זה דווקא אנשים שפחות מקשיבים לטיעונים של אנשים אחרים, בגלל שהם כאילו מזלזלים, כן, הם אומרים, מה זאת אומרת, הרי אני גאון כזה, אז מה, ברור, הוא לא יחדש לי שום דבר. ודווקא זה מה שמפיל אותם. והזכרתי, אני חושב, לא מזמן, לא זוכר כבר באיזה שיעור זה היה, את הגמרא
הרבה.
בעין רובין, בדף י"ג, הגמרא מביאה שם ששלוש שנים נחלקו בית שם
או בדיוק רציתי להגיד את זה, בדיוק.
כן, עד שיצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן, והלכה כבית הלל. והגמרא מסבירה, מפני מה זכו בית הלל שתאמר הלכה כמותן? מפני שנוחי נפש ועלובים היו, והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. משהו כזה, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. בדרך כלל קוראים את הגמרא הזאת בקריאה פלורליסטית. זאת אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, יש שני הצדדים צודקים, אז למה פוסקים הלכה כמו בית הלל? צריך להגיע לאיזושהי שורה תחתונה מחייבת אחת, ונתן להם פרס על התנהגות טובה, הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, הם התנהגו בנימוס, אז בואו נפסוק הלכה כמותם, כי בין כל וכל שני הצדדים צודקים, אני יכול גם לעשות הגרלה, אז נרוויח רווח חינוכי, מוסרי, ונפסוק הלכה כמותם, כדי לחנך את הציבור שכדאי להקשיב וכדומה. אבל רב יוסף קארו בכללי הגמרא שלו, אומר הפוך, הוא טוען למה זכו שתאמר הלכה כמותם, ושנוחי נפש ועלובים היו, זאת אומרת, בעצם הוא מתחיל בשאלה. הוא אומר, זה שהם נוחי נפש ועלובים, אז מה, אז בגלל זה פוסקים הלכה כמותם? אנחנו חפשים את האמת. זאת אומרת, הוא מניח שיש אמת הלכתית אחת, לא תפיסה פלורליסטית שהצגתי קודם. ואז הוא מסביר, הוא אומר, שזה שבית הלל מקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם, זה פשוט עוזר להם להגיע למסקנה נכונה יותר. זאת אומרת, העובדה שאתה שומע את השיקולים של הצד השני, ולוקח אותם בחשבון לפני שאתה מגבש את העמדה שלך, בעצם נותנת לך סיכוי גבוה יותר להגיע לאמת. לכן נפסקה לך כמותם, לא כי הם התנהגו יפה, אלא ההתנהגות היפה, כן, המידות הטובות במקרה הזה, הם כלי מתודולוגי להגיע לאמת. לא תוצאה של סייעתא דשמיא, שאם אתה צדיק אז עוזרים לך להגיע לאמת. לא, הצדקות הזאת בעצמה היא כלי להגיע לאמת. ולכן הטענה, ואני חושב שזאת אמירה מאוד נכונה, כשאתה שומע בן אדם שיכול להיות מאוד, אגב, בית שמאי הגמרא ביבמות אומרת שבית שמאי היו מחדדי תפי, תוסף אותה למקום מזכיר את זה בעירובין שם, הם היו יותר מחודדים ויותר חריפים, ובכל זאת פסקו הלכה כמו בית הלל, למה? בגלל שדווקא בגלל שהם היו מחודדים, לא הייתה להם את הסבלנות לשקול את הטיעונים של בית הלל לפני שמגבשים עמדה שלהם, ובגלל זה הם נפלו, לפו חרפת שבשת. והסיבה למה בן אדם חריף מגיע למסקנות משובשות, זה בגלל זה. הוא מתאהב במהלך הלוגי המבריק שלו, והוא לא מקשיב לטענות או לטיעונים של אנשים אחרים שהם פחות חריפים ממנו, שהיו יכולים קצת להסביר לו איפה הוא מפספס, מה הוא טועה. גם אנשים פחות חכמים יכולים להעיר לך זוויות שאתה לא שם אליהן לב. ולכן ההלכה נפסקה כבית הלל, למרות שהם היו פחות מחודדים, כי הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. ובמובן הזה אני חושב שזה לקח עצום, למרות שהוא נראה נורא פשוט, אבל מעט מאוד אנשים יסמים אותו. לגבי המחלוקות שלנו, שאנחנו מעורבים בהם היום, תחשבו על כל מחלוקת שיש לכם עמדה לגביה, פוליטית, דתית, לא משנה מה שלא יהיה, פילוסופית, מוסרית, מה שאתם רוצים. בסופו של דבר, אם מולכם עומד ציבור גדול, שיש גם אנשים חכמים בתוכו, ויש גם אנשים ישרים בתוכו, כנראה, בציבור גדול בדרך כלל, יש גם אנשים חכמים וישרים, אז זה אומר שיש שם דברים שכנראה אתם מפספסים. תקשיבו טוב טוב לטיעונים שם, ותראו, עכשיו לא בטוח שאתם תשתכנעו, אבל בהחלט יכול להיות, שאם תתחשבו בזה, תגיעו לעמדה יותר מאוזנת, ויותר קרובה לאמת. כי האמת בדרך כלל יותר מורכבת, ממה ששני הצדדים מציגים. והיתרון הגדול, שנייה אחת, והיתרון הגדול בוויכוחים כאלה, זה לא לצד החכם יותר ולא לצד המשכיל יותר, להפך, לפעמים זה אפילו חיסרון, כמו שאמרתי קודם על בית שמאי. היתרון הגדול הוא לצד המקשיב. זאת אומרת, הצד שיקשיב טוב לצד השני, ייקח בחשבון את הטיעונים שלו, ורק אז יגבש עמדה, ממש כמו שבית הלל עשו לבית שמאי, הוא בסופו של דבר יגיע למסקנות נכונות יותר. בסיכוי גבוה, אין ודאות אף פעם, בסיכוי גבוה הוא יגיע למסקנות נכונות יותר. ולכן דווקא בשביל להיות צודק אתה צריך להקשיב לשני ולא לא להקשיב לשני, כמקובל במחוזותינו. אצלנו בעולם שלנו כל אחד חי בתוך איזושהי בועה שכל האנשים חושבים כמותו, מהדהדים לו את התפיסות שלו, ואין לו, הוא בטוח שזה הוא בני אור וכל מי שבחוץ הוא בני חושך, והם או טיפשים או רשעים או שניהם, בדרך כלל שניהם, ולכן אין טעם להקשיב להם, והאמת היא כולה בצד שלי. עכשיו סליחה שאני נשמע מטיף, אבל פה אני לא מטיף, אני מלמד. זאת אומרת, אני אומר לכם, שימו לב לנקודה הזאת, היא נקודה פשוטה וכולנו נופלים בה. למרות שהיא נקודה פשוטה, כמו הקדמת המסילת ישרים, כן, הרמח"ל אומר, לא באתי לחדש פה, זה דברים נורא פשוטים, אבל שימו לב לדברים הפשוטים האלה, כי אנחנו לא שמים אליהם לב. ובעניין הזה, תסתכלו עכשיו בוויכוחים, אני רק הייתי ב... היה פה, כן, אצלנו בערב, ביום עצמאות, היו חברים, כן, שמואל נמצא פה, זה היה אחרי שעזבת, התעורר בעיקר. אני חושב, הלו, אולי לא, לא אחר כבר. כן, כן, אחרי שעזבתם. אז התחיל ויכוח גם על העניינים הפוליטיים וביבי וכל הדברים האלה, ואני חושב שאתם מכירים את יחסי לביבי, אבל אמרתי להם שאני חושב שהם ממש קאט מיסטית, זאת אומרת פונדמנטליסטית, דתית, זאת אומרת המתנגדים של ביבי, גם התורכים, זאת אומרת יש ביביזם ואנטי ביביזם, ושתיהם זה קטות, קטות דתיות. קטות דתיות, מה שהם מאפיין אותם זה שהם לא מסוגלים לראות איזשהו צד או טיעון שתומך בצד השני. הם לא מסוגלים, זאת אומרת, הכל מתפרש לאותו כיוון. הכל שחור בצד הזה ולבן בצד ההוא, וחילופיהם בצד השני. ואמרתי להם שכן, במקרה המסוים הזה, סליחה שאני קצת נכנס לפוליטיקה, אבל אני רוצה להראות למה זה נורא חשוב, מה שאנחנו מדברים כאן, במקרה הזה אמרתי להם שהם על, 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 על כפיהם נושאים את ביבי לבחירות הבאות. זאת אומרת, הם יביאו עלינו את ביבי בבחירות הבאות. ועוד פעם, אולי יש כאלה מביניכם ששמחים, לא משנה. אני לא שמח. אבל העובדה היא, וזה אני אומר להרבה מאוד אנשים שאני נמצא איתם בקשר, ששייכים לאגפים האנטי-ביבי, עם חלקם הקיצוניים ביותר. אני אומר להם, חברים, אתם מביאים עלינו את ביבי בבחירות הבאות, במו ידיכם, בעשר אצבעותיכם. והסיבה לזה היא שהיחס שלכם לא ענייני. זאת אומרת, אתם לא מוכנים לפרגן לו במקום שאפשר לפרגן לו, אתם לא מוכנים לראות תמונה מורכבת, אתם לא מוכנים לראות שכשמישהו נוקט בעמדה מסוימת במלחמה, או ביחס לחטופים, או ביחס לרפורמה המשפטית, או ביחס למה שאתם רוצים, אתם לא מוכנים לראות שיש פה עמדה אחרת. מבחינתכם זה רק מזימות. זאת אומרת, זה מזימות של אדם שהוא או רשע או טיפש או שניהם. אני חושב שאצל ביבי זה בעיקר רשע, קשה לחשוד בו בטיפשות. וזו טעות, זו טעות גדולה. יש טיעונים טובים, מה אתם תשיבו, בעניין הזה של החטופים ושל המלחמה, אני לגמרי איתו. עכשיו בואו תגידו לי איפה אני טועה. למה אתם חושבים שאני טועה? או למה אתם חושבים שאני רשע? לא אכפת לי מהחטופים בכלל, בגלל שאני אומר, אני מתנגד לכל עסקה. כל עסקה שהחמאס יסכים, אני מתנגד. עסקה על כלל החטופים, אני מתכוון. עכשיו תגידו לי למה אני רשע וכהה לב ולא אכפת לי מהחטופים. אז הם שתקו. אולי לא היה נעים להם, בכל זאת אני נמצא בחדר, זה לא כמו ביבי שנמצא בטלוויזיה. אבל אני לא חושב, אני רוצה לחשוב שהם באמת הבינו, לא חושבים שאני רשע כזה גדול, או טיפש כזה גדול. אמרתי להם, אז איך אתם יודעים שביבי לא? אומרת, איך אתם יכולים להעריך שביבי לא אכפת לו מהחטופים? כן, he cannot care less, כן, כמו שאומרים תמיד, על סמוטריץ', ביבי ובן גביר, לא אכפת להם מהחטופים, לא מעניין אותם בכלל החטופים. עכשיו זאת שערוריה, אני מתאהב את האנשים האלה. אני חושב שהם פועלים בצורות שערורייתיות, אבל אני ממש לא מסכים להערכה הזאת. יש להם מדיניות אחרת שבמקרה אני גם מסכים לה, במקרה הזה, למרות שאני נגדם בהרבה מאוד נושאים אחרים. אבל עזבו, מסכימים או לא מסכימים, ויכוח לגיטימי. אבל איך אתה מניח שהם כאלה רשעים וכאלה שלא אכפת להם מכלום? כי אתה
הם לא פה.
טיעונים שלהם. אתה
הם
לא,
לא פה.
הם מעלים טיעונים, אתה לא מוכן להקשיב. ואותו דבר לצד השני, כמובן, שני הצדדים זה ככה. אבל אני מנסה להראות לכם כמה הנקודה הנורא פשוטה הזאת, כמה היא חשובה, כמה היא זו שתוקעת אותנו, לא הטיפשות, ולא הנחות היסוד השונות שלנו, ולא תפיסות העולם השונות שלנו, משיחיות, מכירים את הכותרת משיחיות? זה הבולשיט הכי גדול ששמעתי אי פעם. אין במפה הפוליטית שלנו כמעט ואין משיחיים, אין. האשמה במשיחיות זו דמגוגיה. זו דמגוגיה אגב, ומי מי שמאשים בה הוא דתי, הוא משיחי. כי הוא לא מוכן להקשיב לזה שאנשים שם הוא לא מעלים טיעונים לטובת הכיוון שלהם. אתה יכול לקבל, אתה יכול שלא לקבל. אבל יש להם טיעונים, טיעונים שנמצאים באותו מישור שלך. לא קשור לביאת המשיח, ולא לשום דבר אחר. קשור לביטחון, למדיניות, לערכים כאלה ואחרים, הכל בסדר, תתווכח, אל תסכים. אבל האשמה במשיחיות זה בעצם אומר, אני לא מוכן להתווכח עם הטיעונים שלך. כי זה בא ממקום אחר, אתה מיסטיקן, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה לא חושב בכלל במישור הרציונלי, המוסרי, שבו אני נמצא. וזה, הדבר הזה, הוא קהות חושים מוחלטת. יש פה שתי קבוצות דוסיות שנלחמות, שתי כנסיות שנלחמות זו בזו, ולא מוכנה להקשיב למישהו אחר. כל מי שאומר משהו אחר הוא כופר בעיקר, ואסור להקשיב, ומורידים ואין מעלים אותו. ואני לא יודע איזה צד יותר דתי משני הצדדים האלה. שני הצדדים האלה הם דתיים פנאטיים, ממש. ואני אומר לכם, אני נמצא בשיח קרוב עם שני הצדדים, ואפילו עם אנשים בכירים בשני הצדדים. יש לי קשר עם אנשים בכירים בשני הצדדים, ואני מנסה כל הזמן לשכנע אותם, תקשיבו, יש, בצד השני יש טיעונים. יש לי עמדות, אבל אני חושב, אני לפחות מנסה להקשיב לטיעונים של שני הצדדים, כי אני באמת חושב שבשני הצדדים יש טיעונים. יש טיעונים. בסוף תגבש עמדת, תמשקל, תגיע למסקנה. אבל תקשיב טוב לשני הצדדים. היתרון הגדול הוא מעבר לזה שאתה מגיע לתשובה שהיא תהיה כנראה נכונה יותר, כשאתה מקשיב לשני הצדדים, מעבר לזה יש יתרון עוד לא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, שאתה פתאום תבין שמי שעומד מולך הוא לא רק רשע או טיפש. הוא חושב אחרת ממך, יש לו טיעונים אחרים. אולי גם הוא לא מקשיב לטיעונים שלך, אז חבל. כדאי גם לשכנע אותו, אבל יש לו, הטיעונים שהוא מעלה הם לא טיעונים מטופשים, וגם לא מרושעים. תחשוב על זה ותראה אם אתה מקבל או לא מקבל. ברגע שנגיע למסקנה הזאת, גם אם לא נסכים, גם אם לא נסכים, ונשאר עדיין בוויכוח, הוויכוח לא ייראה כמו שהוא נראה היום. אנשים יבינו שיש פה ויכוח בין בעלי עמדות שונות, עמדות לגיטימיות, הם חושבים אחרת ממני, אין ברירה, בדמוקרטיה נעשה הצבעה, והרוב יקבע. אבל במקום שבו השני הוא רשע או טיפש, אתה לא מוכן בכלל לעשות הצבעה, לשבת סביב שולחן עגול ולקבל החלטות על פי רוב, כי אתה לא מוכן לקבל את מרותו של הרוב, אם הוא רשע וטיפש. אם היית חושב שהוא רק חושב אחרת ממך, זאת אומרת, יש לו עמדה אחרת משלך, זה בסדר גמור, בשביל זה יש דמוקרטיה לקבל החלטות על פי רוב. אבל אתה לא מאמין בזה שהוא באמת שוקל עניינית בדיוק כמוך, אז אתה לא מוכן לקבל את החלטת הרוב, בכל הכיוונים. אגב, לא רק הרוב הפוליטי במובן של הקואליציה וזה, זה לשני הצדדים. ואני חושב שהיתרון הכפול הזה של להקשיב לצד השני ולהבין שהוא גם מעלה טיעונים, זה גם מביא אותך להסקת מסקנות נכונה יותר, ואגב, הרבה פעמים זה גם יביא אותנו להסכמה. לא רק להסקת מסקנות טובה יותר, אם באמת מקשיב, וגם אם לא, לפחות נהיה מוכנים להכיר בשני כלגיטימי, לעשות הצבעה, והרוב יחליט מה עושים. הגמרא אומרת שנקיי הדעת בירושלים היו בודקים מי יושב איתם לסעודה. כן, לא היו מתיישבים לסעודה לפני שהיו בודקים מי יושב שם. זה כמובן מובא כמשל להקמת הרכב של בית דין. כן, שאני, פונים אליי להשתתף בהרכב מסוים של בית דין, נגיד. יש עוד שני דיינים. אני צריך לבדוק, לא את השאלה אם הם בכיוון שלי, אם הם מסכימים איתי, אם הם חושבים כמוני. לא, הם לא חושבים כמוני וזה בסדר גמור, בשביל זה צריך שלושה דיינים. כדי שיהיו שלוש זוויות מבט שונות. לא טוב, שלושה דיינים שיש להם אותה נקודת מבט. לכן פותחים בקטן ולא בגדול בדיני נפשות, שכל אחד יביע עמדה עצמאית. אבל אני כן צריך לבדוק, בהנחה שנגיע למסקנה שהם חושבים אחרת ממני והם הרוב, השניים. ואני במיעוט. האם אני מוכן לחתום על פסק הדין יחד איתם? אם אני מעריך אותם, אז אין בעיה. גם אם אני חושב, גם אם הם חושבים אחרת ממני, בסדר גמור, ככה דרכו של עולם, ואם הם שניים ואני אחד, גם אני חותם על פסק הדין, אז אני מבין שזאת דעתם, ודעתם יש לה את הרוב, אז זה פסק הדין, זה בסדר גמור. אבל אם אני לא מעריך אותם, כי אני חושב שהם או טיפשים או רשעים, אז אני בכלל לא מתיישב איתם לסעודה. למה? כי אם אני יושב איתם בבית דין, והם יהיו שניים נגדי, אני אהיה בדעת מיעוט, אני לא מוכן לחתום על פסק הדין, אני לא מכיר בזה שפסק הדין שלהם נכון. הוא או מטופש או מרושע. אז אני לא, בכלל לא נכון, לא יכול להיכנס להרכב הזה. אתם מבינים שמי שלא מקבל את כללי הדמוקרטיה, בשני הצדדים אצלנו לא מקבלים את כללי הדמוקרטיה, בוויכוחים העכשוויים, זה בגלל שהוא פשוט לא מוכן לשבת בסעודה עם הצד השני. הוא טוען שהצד השני לא לגיטימי. לכן אני לא מוכן ללכת עם כללי הדמוקרטיה ושהם יחליטו איזה מהצדדים קובע, או דעתו של איזה מהצדדים תתקבל. כי אני לא רואה את הצד השני כלגיטימי.
לא, אני לא מבין, הרב.
הוא נכנס לסעודה.
אני לא מבין, הרי בהחלט יכול להיות שהצד השני עושה, הרי מדובר בסוף בהכרעה ערכית. אם הצד השני מכריע על ערך שאני רואה בו ערך אפילו מרושע ומתועב, זה העובדה. למשל על העניין של החטופים, בהחלט יהיה לגיטימי לחשוב שככה הרושם שלי, שחלק גדול מהרבנים שמתנגדים, הם מעדיפים את כבוד ישראל, ואני שומע אותם אומרים את זה בשיעורים, רבנים מאוד ידועים, כבוד ישראל, לא יכול להיות שחמאס ירקוד על הגגות, ואנחנו נצייר אפלים וחפויי ראש. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה הכרעה ערכית, כבוד ישראל, יותר, שזה המשיחיות, יותר חשוב מחמלה על אנשים שסובלים מולנו כרגע. זה הכרעה ערכית, אין פה מה להתווכח, זה מה שהוא חושב, ואני חושב הפוך. אז אני יכול להגיד שאני לא, זה לא מעוות בעיניי, איך אני יכול שלא להגיד את זה?
אני אגיד לך, הנקודה הראשונה שדיברתי עליה, תגיד שזה מעוות בעיניך, אחרי שהקשבת, ואתה לא הקשבת. אתה לא הקשבת, ושאתה מצטט לי איזה שני רבנים או שלושה רבנים ששמעת, כשיש 50% או לא יודע כמה, עשרות אחוזים מהציבור שחושבים כך. אז אל תגיד, תביא לי שלושה אנשים מה שהם
לא,
אמרו.
לא, בוודאי, זה היה
תגיד לי,
בעיה.
זאת
זה
הדעה של אלה שמתנגדים לי. זה בדיוק
בוודאי.
חוסר ההקשבה שעליו אני מדבר.
לא,
ואם
בוודאי
תשמע
שזה לא
אנשים
נכון.
שמתנגדים לעסקת החטופים, לא בגלל כבוד ישראל. אני למשל מתנגד לעסקאות חטופים לא בגלל כבוד ישראל. כבוד ישראל מעניין את הסבתא שלי. ואני מתנגד לעסקאות החטופים, ואני חושב שהטיעונים שלי הם טיעונים טובים, שבכל שלא תשתכנע מהם, זה בסדר. אבל אני לא חושב שאני משיחי. ואם אתה בוחר את העמדות האלה שאתה מציג אותן כמשיחיות,
לא.
כעמדות שמייצגות את הדעה המנוגדת, זה חוסר ההקשבה שעליו אני מדבר.
לא, ברור, הרב, את הרב, אני יודע את העמדה של הרב, וברור לי שהרב לא בעמדה הזו, ואין לי את היחס הזה כלפי הרב, אבל אני מדבר על אותם אנשים, אותם באמת
אבל אני אומר,
אחוז
זה
גדול
בדיוק הנקודה.
בציבור.
אני לא טוען שכל אחד ואחד הוא צדיק, או שאף אחד הוא לא משיחי. אני טוען שהעמדה היא לא עמדה משיחית. העמדה מונעת משיקולים עניינים, ואגב, תשאל את אותם רבנים ששמעת, אני מבטיח לך שחוץ מכבוד ישראל תשמע מהם גם טיעונים ענייניים. כמעט בטוח, לא יודע, אולי יש כאלה שלא. כמעט בטוח, תשמע גם טיעונים ענייניים. עכשיו, יכול שגם הם לא מקשיבים, סביר להניח. ויכול שגם הם מוטים, הכל נכון. אבל בטיעונים הענייניים שלהם יש ממש. וכדאי לך להקשיב טוב טוב לפני שאתה מגבש את העמדה שלך. אחרי שאתה מגבש את העמדה שלך, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני לא מסכים, העמדה שלי היא אחרת. אתה יכול גם להגיד, הם רשעים, משיחיים, טיפשים. אם הקשבת להם ובאמת הגעת למסקנה שזה המצב. הטענה שלי זה שברוב המקרים אנחנו לא באמת עוברים את השלב של ההקשבה. אנחנו חורצים את הדעה על הצד השני לפני שהקשבנו. אנחנו נתלים באיזה מילה כזאת או מילה אחרת, וזה הכל בסדר. וזה בדיוק חוסר ההקשבה שעליו אני מדבר. ואני חושב שכשמקשיבים טוב, כמעט לא תמצא אנשים שאין להם טיעונים. טיעונים שגם אתה יכול להשתכנע מהם. אותם, טיעונים לפה וטיעונים לשם. בסוף את העמדה אתה מגבש מכל הטיעונים. אבל טיעונים טובים מאוד לפה וטיעונים טובים מאוד לשם, יש בשני הצדדים. ומי שחושב שיש טיעונים רק בצד אחד, מיד מגיע למסקנה שהצד השני הוא טיפש או רשע. נכון? כי אין לו טיעונים, אז איך הוא מחזיק בעמדה כזאת? ברגע שהוא טיפש או רשע גם אין טעם להקשיב לו. ממילא ברור שגם אין לו טיעונים, כי הרי לא הקשבתי לו. אז אם אין לו טיעונים אז הוא טיפש ורשע. ואתה מבין שהמערכת הזאת מזינה את עצמה. וככה כל צד הולך ונהיה יותר ויותר משוכנע שבצד השני זה הרכבה של טיפשות ורשעות ואולי שניהם ביחד. וזה בונה את עצמו, כי ברגע שאתה טיפש ורשע, אז אין מה להקשיב. אם אני לא מקשיב, אין לו טיעונים. אין לו טיעונים, למה הוא מחזיק בזה? כנראה כי הוא טיפש או רשע. וזה בונה את עצמו כל הזמן. ואי אפשר לצאת מזה. זה תהליך של אסקלציה שפשוט מוציא מהדעת, הדבר הזה. הוא מוציא מהדעת תרתי משמע. ואתה מוציא מהדעת, מהטיעונים. זאת אומרת, הפסקנו להתייחס לטיעונים והתחלנו להתייחס לאנשים. וזה הזוי. כיוון שבמחלוקות האלה באמת יש שני צדדים. יש שני צדדים, ואתה לא שומע אותם בשום מקום, את שני הצדדים האלה, בשום מקום. יש פאנל שמוקדש ל, לא יודע מה, לאחים לנשק, אז אתה תשמע שם צד אחד. יש פאנל של, לא יודע, איילה חסון, אז אתה תשמע שם צד שני. אין מקום שבו אתה שומע את שני סוגי הטיעונים. אתה אומר, אוקיי, בוא נדון ונראה, הטיעון הזה גובר, הטיעון הזה לא גובר, זה נכון, זה לא נכון. אפשר לדון, הכל בסדר. אפשר לצעוק, אפשר לקלל, הכל בסדר. אני לא מדבר על נימוסים והליכות. תקלל אותי, תצעק עליי, לא יודע מה שתעשה לי. אבל תקשיב למה שאני אומר. ותגבש עמדה אחרי ששמעת את מה שאני אומר. אחרי זה תקלל אותי. וזה לא נעשה. חבל. אני חושב שזה, כולנו מפסידים מזה. כולנו מפסידים מזה כי החלטות שלנו פחות נכונות, בגלל שאנחנו לא באמת מקבלים החלטה נכונה, כי מצב מורכב דורש גם החלטות יותר מורכבות, ולא דברים כל כך פשטניים כמו שאנחנו שומעים בשני הצדדים. ודבר שני, כמובן הקרע שבינינו. הקרע שבינינו שנובע מזה שאנחנו לא מקשיבים, ולכן הצד השני הוא טיפש ורשע, ולכן אין טעם להקשיב לו, ואם לא מקשיבים לו אז אין לו טיעונים, אז הוא טיפש ורשע, וכן הלאה, וזהו, אנחנו כבר אחרי הכל, כבר עכשיו אנחנו שחור מול לבן וזהו. הוויכוח הוא רק מי השחור ומי הלבן, זה הוויכוח היחידי שיש. וזה הזוי, זה פשוט הזוי, אני אומר לכם, אני עושה כבר שנתיים בלהקשיב לשני הצדדים, ואני רואה, יש שני צדדים, יש טיעונים לשני הצדדים, יש טיעונים טובים לשני הצדדים, גם ברפורמה המשפטית, וגם בעסקת החטופים, וגם במה שאתם רוצים, במלחמה, והכל מה שאתם רוצים, יש טיעונים טובים לשני הצדדים. אפשר להתווכח אחרי זה, מה השקלול, הכל בסדר. טוב, ואני לא, נדמה לי שאני לא חשוד על חוסר נחרצות. זאת אומרת, אני מאוד נחרץ בעמדותיי, אבל אני משתדל, לא תמיד מצליח, אבל אני, כולנו בני אדם, אבל אני כן משתדל לפני העמדה הנחרצת שלי להקשיב טוב למה הטיעונים של אלה שחושבים אחרת. והרבה פעמים אני לומד, יש שם טיעונים שלא חשבתי עליהם, שלא שקלתי אותם כמו שצריך, ואחרי זה, להפך, אחרי זה אני יכול להיות עוד יותר נחרץ, כי שמעתי גם את הצד השני והגעתי עכשיו למסקנה שיותר ברורה. אתם יודעים, הרבה פעמים, זה ראיתי פעם בספד על רב גדליה נדל, בעיתון הארץ, היה מישהי שכתבה, רותם, לא יהודית רותם, מלי הבת שלה, אני חושב, כתבה הספד על רב גדליה נדל, והיא אמרה שהיה בו שני קווי אופי שהיו נראים לה סתירתיים. הוא מצד אחד היה פתוח לכיוונים אחרים משלו, מצד שני הוא היה נורא קנאי ונחרץ. ואז חשבתי שזה בכלל לא סותר. כי ברגע שאתה פתוח ואתה שומע את הטיעונים של הצד השני, אתה יכול להיות הרבה יותר נחרץ נגדו, אתה מכיר מה הוא אומר. לקחת גם את זה בחשבון. ובסוף הגעת למסקנה שהוא טועה, אז אתה יכול להיות הרבה יותר נחרץ, בעמדתך. אבל אתה כמובן גם יכול יותר לכבד אותו, כי אתה מבין שיש לו גם עמדה משלו, עמדה מנומקת משלו. אז מצד אחד אני אכבד אותו, אני מבין שיש עמדה משלו, מצד שני אני כבר יותר נחרץ ממה שהייתי קודם. כי עכשיו כבר אני יודע, שקלתי גם את הנימוקים של הצד השני, אז אני יותר בטוח שאני צודק. זה לא סותר בכלל. להפך, אני חושב שאם אתה לא מקשיב לצד השני, אם אתה לא פתוח לטיעונים של הצד השני, יש הרבה פחות מקום לנחרצות. מי אמר לך שאין שם טיעונים שפורחים את מה שאתה חושב? כל עוד לא הקשבת, אתה לא יכול לדעת. מה, אתה החכם היחיד בעולם? אבל במציאות שלנו היום, עובדה שהיא הציגה את זה כסתירה, כי במציאות שלנו היום, איכשהו נחרצות הולכת ביחד עם חוסר פתיחות. זאת אומרת, אם אתה לא שומע את הטיעונים של הצד השני, אתה יותר נחרץ. ואגב, זאת אחת הסיבות שלא שומעים את הטיעונים של הצד השני, כי אם תשמע, אתה עלול לאבד קצת מהנחרצות שלך, רחמנא ליצלן. אתה פתאום עלול לגלות שיכול להיות שגם יש שם טיעונים טובים. כמו שהדתיים לא רוצים, כן, להיחשף לטיעונים אחרים, כי זה יפגע בדבקות הדתית שלהם, כן, זה יכול להרער, לא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, אז בכל הכנסיות שסובבות אצלנו, במחוזותינו, יש את לא תטורו. בכל הכנסיות יש כופרים, בכל הכנסיות אסור לשמוע טיעונים שמובילים לכיוונים אחרים, כולם, זה רק כנסיות, אין לנו חילונים היום בעולם, יש רק כנסיות וכמרים, וזה ממש חבל, אנחנו כולנו מפסידים מזה. בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה לומר, זה שקיומן של דעות שונות או מנוגדות, אני חוזר להפיר דיסגרימנט, לא אומר שאין אמת אחת, או לא אומר שאנחנו בספק. למה? כיוון שאם הצד השני מחזיק בעמדה אחרת, זה לכל היותר אמור לגרום לי לבדוק עוד פעם את תפיסותיי, לשמוע את הטיעונים שלו, ורק אז לגבש עמדה. אבל אחרי זה אני יכול לגבש עמדה. הפיר דיס אגרימנט נעצר באמצע. הוא אומר, כיוון שיש מישהו אחר, לא פחות חכם ומומחה ממך, שחושב אחרת, לכן אתה בספק. לכן אי אפשר לדעת מה נכון. אני אומר, לא, קח את זה בכיוון קונסטרוקטיבי. אם יש מישהו אחר שחושב אחרת ממך, והוא לא פחות חכם ממך ובעל מקצוע וכו', אז זה אומר שאתה צריך לשקול טוב טוב גם את הטיעונים שלו, לפני שאתה מגבש עמדה. אבל אחרי זה תגבש עמדה. אגב, ברוב, כמו שאמרתי קודם, ברוב המקרים, אם אתה גיבשת עמדה והוא נשאר בעמדתו שלו, הרבה מאוד מהמקרים זה, אם אתה גיבשת עמדה אחרי שבדקת, והוא נשאר בעמדתו, זה בגלל שהוא לא בדק. ואם הוא לא בדק, אז אני כבר לא מוטרד מזה שהוא חושב אחרת, והוא חכם לא פחות ממני, כי אם הוא לא בדק, אז זה לא חוכמה, אז זה לא מערער את הביטחון שיש לי בתפיסה שלי. אם הוא גם, כמובן, בדק עד הסוף וניסה לבחון את הטיעונים שלי ולהקשיב להם וכו', והגיע למסקנה אחרת, זה כבר באמת מעורר שאלה קשה יותר, אבל זה מאוד נדיר. זה מאוד נדיר שיש שני צדדים שבדקו טוב טוב את הטיעונים של הצד השני ונשארו במחלוקת. בהרבה מאוד מהמקרים, כאשר אתה בודק את שני הצדדים טוב טוב, זאת לא באמת מחלוקת, גם אם אתה חושב שכן, תבדקו טוב, אתם תראו, זאת לא מחלוקת. אתם מסתכלים על שני צדדים של הסוגיה. אני חושב שהזכרתי פה לא פעם את את המחאות נגד הרפורמה המשפטית, שבעיתון אפשר לראות מודעות של אלה שתומכים ברפורמה, הם אומרים, נכון, הממשלה הלכה רחוק מדי, אבל חייבים רפורמה. זאת אומרת, המצב העכשווי בלתי אפשרי. והמתנגדים לרפורמה אומרים, תראו, נכון שצריך רפורמה, המצב הוא בעייתי, אבל הם הלכו רחוק מדי. אתם מבינים ששני הצדדים אומרים פה אותו דבר? כל השאלה זה איפה אתה, אם זה מלאל או מלרע. זאת אומרת, אם הדגש שלך זה על הרישה או על הסיפה. האם הדגש שלך זה על המצב עכשיו שהוא לא בסדר, או על זה שהם הלכו רחוק מדי. אבל שני הצדדים מסכימים לשני הדברים, שגם המצב עכשיו לא בסדר, וגם הרפורמה של הממשלה הלכה רחוק מדי. אז מה זה אומר? אין לכם בכלל ויכוח. אתה בסך הכל אומרים, המצב עכשיו לא בסדר, צריך רפורמה, אבל רפורמה מתונה יותר. שני הצדדים אומרים את זה. עכשיו, לך
למה
תשכנע
בגמרא
אותם.
יש הרבה מצבים שנשארים בוויכוח, במחלוקת?
אני, לדעתי, יש מעט כאלה. אני, מניסיון שלי, מעט כאלה, גם בפילוסופיה וגם באקטואליה. הבעיה שהרבה פעמים לא מצליח להגיע למצב שבו באמת שני הצדדים יקשיבו ושקלו אחד את הטיעונים של השני. אחרי שאתה מגיע למצב כזה באמת, נדמה לי שהרבה פעמים אתה תגלה שאו שאין מחלוקת, או שהמחלוקת מדומה, או שהמחלוקת היא על ניואנסים, אבל זה לא, אין מחלוקת לא מהותית. והבעיה שאין את השלב הראשוני של ההקשבה. אני חושב שהרפורמה הייתה דוגמה מופלאה לזה. ואנשים שישבו בפורומים, שניסו לגבש עמדה מאוזנת באמצע, גילו את זה, אני שמעתי את זה מאנשים בעצמי. כל מיני פורומי פרופסורים למשפטים, וכל מיני פורומים שישבו אנשים ברצינות, וחשבו על הטענות לשני הצדדים, הם הגיעו מהר מאוד למהלך מוסכם. מהר מאוד, משני הצדדים, אלה שתמכו ברפורמה ואלה שהתנגדו לרפורמה. הגיעו למהלך מוסכם, והיה ברור להם שהם בסך הכל מסכימים, גם לא מתפשרים הרבה. המהלך המוסכם הזה הוא סביר לדעת כולם. אנחנו
אבל
כמעט כולנו נמצאים באותו מקום בהקשר הזה.
אבל מה
כן.
הרי ברור הרב, אם אלה שנניח שתמכו ברפורמה, אם הם היו מרגישים שהצד השני, אם אלה שמתנגדים לרפורמה, אם הם היו מרגישים שהצד השני מאוד מאוד מבין את המצוקות ואת החששות שלהם, את החשש של, את החשיבות שהם
נכון
נותנים
לדמוקרט. זה נכון הצד השני גם, שמואל.
זה נכון, אבל בוא נסתכל כרגע מה נקודת
מבט שלהם. לא, אבל אני, לא, אתה מדבר את הנקודה. אתה
מתאר
את מה שאני אומר, בדיוק
מה
שאתה, אתה צודק, זה מה שאני אומר. רק אני טוען זה קיים בשני הצדדים. זה בדיוק הבעיה, ואתה בוחר להסתכל על זה מצד אחד, זה קיים גם בצד השני.
רב, יוצא לפי זה שחזר אמרו שלא שימשו כל צורכם בית שמאי בית הלל, זה מה שגרם למחלוקות, אז לפי דברי הרב, בעצם המשמעות היא לא שימשו כל צורכם לשמוע לא את דברי רבם בעיקר, אלא לשמוע את דברי הבית כנגדם.
יכול להיות, לא שימשו כל צורכם שם, אני לא בטוח שמתכוון דווקא לזה, אבל ברור שגם זה יגרום לאותה תוצאה. אם אתה לא שומע טוב את שני הצדדים שבמחלוקת, אתה תגיע למסקנות לא נכונות, כמובן נשאר ויכוח קוטבי, ולכן המחלוקת תיווצר מזה שאתה לא משמש כל צורכך במובן הזה, ואתה גם לא תגיע למסקנות נכונות. זה פשוט, זה כלי לחסרונות השיטה הזאת, אבל היצרים שלנו לוקחים אותנו לשם. זאת בעיניי צרה מספר אחד שיש היום. לא המחלוקות ולא הדעות השונות ולא ההנחות השונות. ההנחות שלנו אגב לא כל כך שונות. ההנחות שלנו לא כל כך שונות. בטעות, ככל שאנחנו יותר קרובים אחד לשני, המחלוקות נראות לנו יותר תהומיות וקיצוניות. זה ממש הפוך. המחלוקות ממש לא קוטביות וקיצוניות. ממש לא. אנחנו מאוד קרובים בתפיסות, ברוב ה-80-90% מהאוכלוסייה, מאוד קרובים זה לזה, בתפיסות שלהם. אבל לא מוכנים להקשיב ולהבין שזה המצב.
זה מה שאנחנו פוסקים כבית הלל, כי הם כיבדו, הם שמעו.
לכן הבאתי את זה, נכון? זה שהם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, לכן הלכה כמותם. וביוסף קארו אומר, הלכה כמותם כי הם צודקים, לא פרס על התנהגות טובה. כי מי ששוקל ברצינות את הטיעונים של הצד השני, הוא באמת יותר צודק. הוא לא צריך להיות מוטרד מהבעיה של פיר דיסאגרימנט. נכון? בית שמאי יותר חריפים מאיתנו, אומרים לעצמם בית הלל. והם חושבים אחרת. איך אני יכול ללכת אחרי פסיקה שלי ולחלל שבת על זה? להרוג בני אדם על זה, ואת יש השלכות הרות גורל לפסיקות האלה. ובית שמאי יותר חריפים ממני, וחושבים אחרת. אז מה, בית הלל היו מוטרדים מזה? היו מאוד מוטרדים מזה. ולכן מה? ולכן הם הקשיבו טוב טוב לנימוקים של בית שמאי. הם לא לקחו את זה לכיוון הספקני שאומר, טוב, אם בית שמאי חושבים אחרת, כנראה אני לא צודק. זאת מסקנה ספקנית, לא. אם בית שמאי
ברור.
חושבים אחרת, לכן אני צריך להקשיב להם לפני שאני מגבש את
אוקיי.
העמדה שלי. אבל אחרי זה אני אגבש את העמדה שלי. אם בית שמאי לא מסכימים, נכון, כי הם לא הקשיבו לטיעונים שלי. אם הם היו מקשיבים לטיעונים שלי, סביר להניח שהם היו משתכנעים גם. טוב, זה לגבי peer disagreement, אני רוצה... צריך פה להבחין, אולי במילה אחת, צריך פה להבחין בין ספק לבין צניעות. רק שיש דעות אחרות, זה בהחלט מקור לעורר תחושה של צניעות. לא בטוח שהאמת היא איתך. תקשיב טוב למה שהם אומרים. אבל זה לא חייב לעורר ספק. העולם הפוסט-מודרני חושב שאם יש דעות אחרות, אז זה אומר שאין אמת. אז אנחנו נידונים להיות במצב של ספק מהותי. לא נכון. פשוט לא נכון. זה כן צריך לעורר בנו, זו התפיסה שמתנגדת, זאת אומרת, לא, מה פתאום, אז כל האחרים אידיוטים. גם זה לא נכון. האחרים לא אידיוטים, תקשיב טוב למה שהם אומרים, אחרי שתקשיב ותשקול, תגבש את עמדתך, וזה בסדר גמור, ותישאר עם אותה צניעות שאומרת שיכול להיות שאתה טועה. לא בטוח שאתה צודק, אבל זה המיטב שאתה יכול, זאת העמדה שלך, וזה בסדר גמור. אתה לא צריך להגיע לספקנות, מתוך ה-peer disagreement הזה. בהקשר ההלכתי בעניין הזה, אני אגיד, זה הצד השני של אותה מטבע בעצם בעולם ההלכתי, שאתה מדבר על ספיקא דרבותא. כן, אנחנו מחלקים בדיני ספקות בין ספיקא דדינא לספק במציאות. ספק במציאות זה שאתה לא יודע מהי המציאות. ספק בדין זה שאתה לא יודע מה הדין שנוגע, המציאות ברורה, אתה לא יודע מה הדין שנוגע לאותה מציאות. נגיד במשנה בפרק כלל גדול, כן, אז יש ספק, אתה לא יודע אם שבת היום או לא, זה ספק במציאות. יש ספק, אתה לא יודע אם מותר או אסור לברור בשבת, אתה יודע ששבת היום. את המציאות אתה יודע. אתה ספק בדין, אתה לא יודע אם מותר או אסור לברור בשבת, או אם הדבר הזה נחשב בורר או לא נחשב בורר, וכדומה, יש ספק בדין. יש ספק מסוג שלישי, או יש כאלה שאומרים שזה גוון של ספקא דדינא, וזה ספקא דרבותא. מה זה ספקא דרבותא? זה ספק שנובע מזה שיש מחלוקת בין הפוסקים. ראשונים, אחרונים, גדולי הפוסקים וכולי. אז התפיסה המקובלת היא זה ספקא דרבותא, וחלים פה דיני ספקות. ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לכולא, כל דיני הספקות חלים גם בהקשר הזה. ואני כתבתי על זה מאמר מזמן כבר ובעוד מקומות, אני חושב שזה לא נכון. המושג ספקא דרבותא באופן עקרוני לא קיים. זה ממש peer disagreement. זאת אומרת, אני נמצא בספק בגלל שיש מחלוקת בין מומחים. במקרה הזה, מומחים הלכתיים. אז תלוי, כמובן. אם אני אחד מהמומחים, זאת אומרת, אם אני ברחי, אני יודע לעשות את השיקול ההלכתי, אז מה שאני צריך לעשות זה רק להקשיב טוב לטיעונים של שני הצדדים, ואז לגבש עמדה משלי. זה ששני רמב"ם והרשב"א חולקים. ונגיד שאני הגעתי להוראה, אני בודק את הסוגיה, אני רואה, אני שוקל את השיקולים של הרמב״ם, של הרשב"א, רואה את האחרונים, בודק, מגיע למסקנה שהרשב"א צדק. אם אני מגיע למסקנה שהרשב"א צדק, אין שום סיבה שאומרת לי שאני חייב להיות בספק, בגלל שהרמב״ם חולק. אתם רואים, זה ממש הבעיה של peer disagreement. לא, אני חושב כמו הרשב"א, אז אני ענה כמו הרשב"א. זה שהרמב״ם חולק, זה לא מורה לי שאני אהיה בספק. זה מורה לי שאני צריך לשקול טוב טוב את השיקולים ואת הטיעונים שמובילים לצד השני. גם הרמב״ם לא היה טיפש. בסדר גמור, אז אני אשקול את זה. אבל אחרי ששקלתי את זה, אם אני מגיע למסקנה שהרשב"א צודק, אז אני לא בספק. אז אני הולך עם הרשב"א. לעומת זאת, תפיסה מקובלת היום בהלכה, שפיר דיסגרימנט זה מצב של ספק. אם יש מחלוקת בפוסקים, אז עכשיו אנחנו דנים בדיני ספקות. והזכרתי פעם, אני חושב את זה. מה?
יש מחלוקת בגמרא, למשל אביי ורבא. אנחנו לא נכנסים לכל מחלוקת ואומרים מי צודק יותר. יש כלל, בדרך כלל פוסקים כרבא חוץ משישה מקרים או משהו.
אז אני...
הרבה כללים כאלו.
אז אני אענה לך קודם, ואז אני אמשיך את מה שהתכוונתי להגיד קודם. קודם כל, במקרה הזה יש כלל שהגמרא עצמה אומרת אותו. אז המחלוקת הוכרעה. אני מדבר על מחלוקת שנשארה ולא הוכרעה, אני לא מדבר על החלוק על סנהדרין.
יש כללים שבאו מהגאונים
הראשונים,
כן, או משהו.
אז הכללים האלה לא מעניינים אותי. הכללים האלה מעניינים אותי כשהם מחייבים אותי. כמו שאני מחויב לפסיקות של הגמרא, אני מחויב לכללים של הגמרא. אבל ברגע שהגמרא אמרה כלל, אז המחלוקת לא נשארה מחלוקת, אז יש הכרעה. אני לא אומר לחלוק על הכרעה הלכתית קיימת בסנהדרין. אני טוען שבמקום שיש מחלוקת בין הפוסקים, בראשונים, אפילו בגמרא, בין המוראים, שלא הוכרעה, אז שם זה לא אומר שאני צריך להיות בספק, אני צריך להכריע. אני אגיד יותר מזה. גם במקום שיש כלל בגמרא, כן, דיברתי על זה לא פעם, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בחוץ. גם את זה הגמרא אומרת. ובזה אני הסברתי שהרמב״ם למשל פסק במחלוקות נוספות בין אביי לבין רבא, פסק כמו אביי. בעוד מקרים, חוץ מהיעל כגם. למשל בלא תתגודדו. למשל ביעביד לא מעני, לפחות לפי חלק מהנושא כלים שלו. הוא פסק כמו אביי נגד רבא. אז הנושא כלים המציאו פה כל מיני תת כללים, שכשאביי ורובה חולקים בדעת תנאים, אז אין את הכלל הזה שהלכה כמו רבא, רק שהמחלוקת היא מחלוקת שלהם. מאיפה המציאו את הכלל הזה? מהעננים, אין לי מושג מאיפה. זה פשוט לא נכון. הרמב״ם פסק כמו אביי, כי הוא חשב שהוא צודק. אז מה עם הכלל? הכלל מדבר אליי כאשר אין לי עמדה מי צודק. אז הגמרא רוצה להגיד לי, אוקיי, בוא אני אעזור לך לקבל החלטה מה לעשות, אם אתה, אין לך עמדה משלך. אז תלך כמו רבא, חוץ מהשישה מקרים האלה. אם יש לך עמדה משלך, אז תפסוק כמו שאתה חושב. ולכן הרמב״ם פוסק כמו אביי, גם בעוד מקרים. ולכן לא קשה, ולא צריך להמציא עוד תת כללים כאלה ואחרים. יש הסיפור הידוע על הכומר ורבי יונתן אייבשיץ, כן, כל הסיפורים הטובים זה רבי יונתן אייבשיץ, אז הכומר בא אליו והוא אומר לו, הרי אנחנו הרוב, הנוצרים, וכתוב בתורה אחרי רבים להטות, אז למה אתם לא הולכים אחרינו? אז אומר לו רבי יונתן אייבשיץ, אני הולך אחרי הרוב במקום שאני בספק, אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. עכשיו, זה בכלל לא בדיחה, הם מספרים את זה תמיד כבדיחה, זה לא בדיחה, זה התשובה האמיתית. זו תשובה לגמרי אמיתית. ואת, אם אין לך עמדה באמת, בין יהדות לנצרות, יכול להיות שיש מקום להגיד, צריך ללכת אחרי הרוב. עוד פעם, צריך לדעות מגדרי רוב, אבל לא משנה. אבל אם יש לך עמדה משלך, למה ללכת אחרי הכלל הזה שהרוב קובע? הרוב קובע אם אין לי עמדה, אז אני הולך אחרי הרוב. האם יש לי עמדה? מה זה רלוונטי לרוב? זה כמו שאני מוצא חתיכת בשר בשוק, יש 9 חנויות טריפה ואחת כשרה בעיר. אבל החתיכה שמצאתי היא חתיכה עם פלומבה של כשרות. אז כיוון שיש 9 חנויות טריפה, אז אני אגיד שהחתיכה הזאת היא טריפה? לא. הליכה אחרי רוב החנויות זה כשאני בספק לגבי החתיכה. אבל אם אני אין לי ספק על החתיכה, יש שם פלומבה של כשרות, אז אני לא בספק, אני לא צריך ללכת אחרי הרוב. זו תשובה רצינית לגמרי, זה לא בדיחה. אם יש לי עמדה, אני לא צריך את כללי ההכרעה בספקות. כללי ההכרעה בספקות פונים למי שנמצא בספק. אם אתה נמצא בספק, לך עם הכלל הזה. אבל הכללים האלה לא אומרים לי שאני חייב להיות בספק. זה אני צריך להחליט. אם אני מחליט שאני לא יודע מי צודק, הרמב״ם או הרשב"א, אז אכן אני בספק, אבל אני בספק לא כי יש מחלוקת בין הרמב״ם ובין הרשב"א. אני בספק בגלל שאני לא יודע להחליט. ולכן בעיניי אפילו ספק כזה הוא לא ספק דרבותא. הוא ספק בדין, הוא ספק שלי, אני לא יודע אם הרמב״ם צודק או רשב"א צודק. הספק הוא לא בגלל שיש מחלוקת רמב״ם ורשב"א. הספק הוא בגלל שאני לא יודע להכריע איזה צד צודק. אז זה לא ספק דרבותא, זה סתם ספק דדינא. לכן אני טוען, אין דבר כזה ספק דרבותא. להדיוטות אולי יש. כאלה שלא לא יכולים לגבש עמדה הלכתית בעצמם, יש מחלוקת בפוסקים, שם יכול להיות, קרונית יכולים ללכת לרב שלהם, אבל שם אני יכול אולי לקבל שיש דבר כזה ספק דרבותא. אבל לא לדיינים או לפוסקים או לאנשים שהם בני אחי. אנשים שהם בני אחי, אין דבר כזה ספק דרבותא. זה הביטוי ההלכתי לעניין הזה של ה-peer disagreement. אבל לענייננו, מה שאני רק רוצה לסכם פה, זה שיש כמה עמדות או טיעונים שונים לכל הכיוונים, זה לא אומר שאנחנו במצב של ספק. וצריך להפעיל כללים כמו רוב, סטטיסטיקה, הסתברות וכדומה. לא, לא צריך להפעיל שום כללים. אם אני יודע את האמת, אז אני לא במצב של ספק. ממילא כל הכללים האלה לא רלוונטיים. הכללים האלה רלוונטיים רק כאשר החלטתי שאני נמצא במצב של ספק. לכן אני, כשאני מגיע לסוגיות מהסוג שאנחנו עוסקים בהם בסדרה הזאת, ההחלטה הראשונה זה להחליט שנמצא בספק. ההחלטה השנייה, או קודם כל לסרטט את האפשרויות השונות. אחרי זה צריך להחליט האם יש לי ספק בין האפשרויות, או שאני יודע איזה אפשרות נכונה. וההחלטה שלישית זה אוקיי, עכשיו מה לעשות במצב הספק. שזה השלבים הבאים שנגיע אליהם.
אז אני אשאל עוד פעם, שקאור אומר, אם יש מחלוקת, הראש, הרמב״ם, הריף,
לא מסכים.
הרוב.
אני לא מסכים איתו.
אני נכנס ואני חושב כל פעם, אנחנו יודעים, רוב השולחן ערוך זה הרמב״ם.
אוקיי. אני לא מסכים איתו. אני...
הוא לא נכנס כל אחד עם הראש.
נכון, הוא בהחלט עם גישה תקדימית, רבי יוסף קארו, ואגב, על זה תקפו אותו הרבה מהפוסקים, כל הפולמוס סביב השולחן ערוך בעצם היה בגלל הנושא הזה, שהוא קובע עמדה, עושה רוב בין שלושה, כן, הרי המהר"ל כותב על זה, הים של שלמה כותב על זה, מבקרים אותו הרבה על העניין הזה, וגם אנוכי הקטן לא מסכים איתו. ואל תגיד לי שרוב הפוסקים אומרים כמוהו. זאת אומרת שאני לא מסכים ללכת אחרי הרוב בשאלה הזאת. אוקיי, עוד שאלה או הערה?
לגבי דרך הפסיקה של בין בית שמאי לבין בית הלל, אז חשבתי על זה שאולי זה, הסיפור הזה מלמד אותנו שבכל מערכת של קבלת החלטות צריך להיות גוף שיושב ומלבן את הסוגיה וחוקר ומעלה את הדברים, ובאמת שם צריך את האנשים הכי חדים ואינטליגנטים, אבל באמת אולי לעשות הפרדה קטגורית בין מי שיושב ומלבן את כל הדברים, ואז הם מגישים את זה לאנשים שיש להם את היכולת הקשבה ושיקול הדעת
באופן
ההוגן.
עקרוני היה יכול להיות מצב כזה, שזה בעצם ההצעה הפלטונית של שלטון הפילוסופים. זה בעצם תבחר את האנשים שהם הפילוסופים מבחינתך, והם ישבו בכנסת או לא יודע איפה, ויקבלו את ההחלטות בשמנו. זאת יש לנו את האפשרות להחליט מי הם הפילוסופים, אבל אתה מבין שזה לא הולך ככה, הפילוסופים לא הולכים
לא,
לפוליטיקה, ואנחנו גם לא בוחרים פילוסופים, ולא בטוח שנכון לבחור פילוסופים, אגב, לזה אני עוד אגיע. אני אדבר בהמשך על העניין הזה. אבל תיאורטית יש מקום לגישה כזאת.
רגע, אני מדייק, אני לא בטוח שהבנת אותי. אמרתי שהם אלה שיושבים במלווים, אבל מגישים כביכול לכל אחד את המסקנה שלו, בפני חבר שופטים, שהשופטים, התכונה שלהם היא, הם צריכים להיות חכמים במידת מה, אבל התכונה המרכזית שלהם זה היכולת באמת להקשיב ולשקול את הדברים. כלומר, להפריד בין שתי היכולות האלו, בין היכולת ללבן.
זאת החלטה טכנית, אני חושב שאתה יכול גם לעשות את זה באותו פורום, למה שהפילוסופים גם לא יקבלו את ההחלטה אחרי שהם חידדו את העמדות, שיהיו פילוסופים מקשיבים.
בגלל הקושי.
אתה רוצה להפריד את הפילוסופיה מההקשבה, בסדר, זה שאלה טכנית, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זה לא, לענייננו זה לא משנה, כי זה רק שאלה של איך לממש את הרעיון הזה. ברור שצריך את שני הדברים, האם לעשות את זה בשתי אינסטנציות או באחת, זה עניין טכני.
כן, אני מדבר פה בעצם כן על מודל שהוא אולי שצריך לשאוף אליו, בגלל הקושי שאתה תיארת אותו, שבאמת האנשים האלו שהם חלוטים, הם קשה, לא מובן מאליו שתהיה להם גם את התכונה הזאת של...
יכול להיות שאתה צודק, אני אומר עוד פעם, זו שאלה טכנית של איך לממש. אני מדבר על השאלה העקרונית. עקרונית צריך לחדד את העמדות ולהקשיב לטיעונים מכל הכיוונים. איך בדיוק לבצע את זה בחברה, או איך מוצדית, איך להוציא את זה לפועל? טוב, אוקיי, אז בשורות טובות, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.